ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. היי, ברוכים השבים לעוד פרק של החיים סודיים של הגרושים. היום אנחנו עם עמית צוק. עמית, תרצי להציג את עצמך?
אז לי קוראים עמית. אני בת 49, ולא זוכרת עכשיו כמה חודשים, אבל אני בגיל שסופרים את החודשים, אני מבואסת לאללה מהמעבר הקרב ובא.
מבינה אותך, הייתי שם.
אני אימא, אני אימי
אימי.
לארבעה ילדים מאשתי הראשונה, ואימא לאח החמישי, לילד החמישי הקטן מהנישואים הנוכחיים שלי. אני מנתחת מערכות מידע. אני ממנכלת חברה גדולה בתחום. אני אחראית על פיתוח מגמות בתחום לבתי ספר תיכוניים בתמ"ת. אני עורכת את מגזין קידום אתרים הכי גדול בארץ, ואני עדה מומחית בתחום מטעם בתי משפט, ואני עסוקה ממש ביום יום שלי.
תותחית על,
כן, אני נשואה לשירלי המקסימה, שהיא פסיכולוגית בהכשרתה. ויובל שלי בת 26, סטודנטית למשפטים. ירדן שלי הוא בן 23, עוד מעט סטודנט, בינתיים עובד איתי. אגם היא בצבא, ב-19.5, ופלג היא שוחרת, תלמידת כיתה י'.
יש לך אחת מהגדולים במערכת.
כן, ואפילו כבר לומדת לתואר ראשון, והצעצוע הקטן, גל, בן 3.25.
הצבדלים!
זהו, זו אני.
וחתיכה, טוב, זה די אופייני לפרק ב' שיש הבדלים כאלה בין הגדולים לנוסף.
נכון,
אבל בואי נתחיל מההתחלה, בואי נתחיל בניסויים הראשונים שלך.
אני הכרתי את גלית בכיתה ז'.
אוקיי.
אנחנו למדנו באותה כיתה.
אבל אז לא היית עמית הבת.
לא, הייתי עמית הבן. ובחטיבת ביניים היינו באותה כיתה, ומכיתה ט' נהיינו זוג, מגיל 14.5, מל"ג בעומר של כיתה ט'.
וואו.
כן. ולמעשה גידלנו אחת את השנייה, ממש. ובתקופה אז כשהייתי עם גלית, אני לא ממש ידעתי לתת לזה שם. זה כל הזמן היה שם, זה היה שם מגיל...
הרגשת לא באמת.
זה תמיד היה שם, זה היה שם בערך מגיל 4, זה מה שאני זוכרת. אבל הרבה מאוד זמן לא, קודם כל, זה היה לפני המון המון שנים, ואף אחד לא דיבר על זה אז.
נכון.
וגם הייתי בבית שהוא מאוד מאוד הומופובי, אז פחדתי להוציא את זה החוצה. וכשהכרתי את גלית, היו לי את המאוויים המאוד אישיים שלי, אבל גם עדיין זה עדיין היה נראה לי כמו איזה הפרז, אני תמיד קראתי לזה וירוס קטלני של גיל ההתבגרות. ככה זה
אמרת
היה נראה
בטח
לי.
זה הורמונים, זה מה.
הורמוני, משהו, כי תקשיבי, כי תראי, קודם כל נורא נמשכתי לנשים, שזה היה נראה לי נראה נורמלי וטבעי לחלוטין.
שאתה גבר,
ואפילו
כן.
עד כדי כך שהייתי הבן היחיד בחבר'ה עם חברה. כאילו, מה, יותר נורמלי מזה? אחי, זה הכי נורמלי בעולם.
הכי סטרייטי.
כן, הכי סטרייטי שבעולם. כאילו, אז זה לא היה נראה לי, אבל זה הלך והתעצם כל הזמן. כחלק מהניסיונות שלי לנרמל את מצבי, במרכאות, כי היום אני יודעת שאני נורמלית לחלוטין, התגייסתי לקרבי. אמרתי, שם זה בטוח עובר הווירוס הזה.
כן.
נהיה אחת
מי
מהחבר'ה,
סבך,
מה, נאכל
כן.
מאותו מסטינג. ובמקום שהווירוס הזה יעבור, נפצעתי פציעה קשה בצבא. אני
אוף.
נכה צה"ל, הייתי 4 שנים בשיקום, שכלל 20 ניתוחים, ואפילו אפיזודה בבית לוינשטיין, ונפצעתי פציעה קשה, וגלית הייתה איתי כל התקופה הזאת, וכבר היינו מגיל 15 וחצי ביחד,
הם
אז
רגילים לגדל
התחתן.
אחד את השנייה, כן.
כן, אז התחתנו. בתקופה שהתחתנו אני ידעתי כבר מה זה. כאילו, אני ידעתי מה אני מרגישה שם.
כבר ידעת
אבל
שאת
למה?
מרגישה אישה.
ידעתי.
וגלית.
מה פתאום? זו הייתה התקופה שאני שכנעתי את עצמי. כל הזמן הייתי עסוקה בלשכנע את עצמי משהו. חייתי בנשף מסכות רציני מאוד. שכנעתי את עצמי שזה סוג של סטייה, פטיש כזה,
אוקיי.
או פנטזיה, שלכל אחד יש אותה. לכל אחד יש פנטזיה משלו.
נכון.
אני פשוט אלמד לחיות עם הפנטזיה הזאת, כי אני לא רוצה לא לוותר לא על הבת זוג שלי, ויותר מאוחר כשהגיעו הילדים, אז גם לא על הילדים שלי. גם את המשפחה, לא כל כך חשבתי רחוק על המשפחה באותה תקופה, חשבתי על הגלית ועל הילדים. וככה חיינו לנו, אבל זה הפך להיות באיזשהו שלב ממש ממש מעיק.
אתם חיים ככה 20 שנה, זה תקופה.
כן, זה חתיכת תקופה. ולפני 8 שנים, שמונה יותר, כשהייתי בת 40, 10 שנים כמעט, הרגשתי שאני ממש לא יכולה יותר, שזהו, כאילו כבר באמת, מתי את מרגישה שאת לא יכולה יותר? כשיש איזושהי מחשבה שתופסת לך את רוב היום.
אוקיי, זה כבר מפריע לתפקוד.
את כל היום שם, את כל היום חושבת רק על זה, כמה את אומללה, כמה את מסכנה, איך החיים שלך היו נראים אחרת?
אבל כבר ידעת לזהות מה לא
ידעתי
בסדר?
לחלוטין, לחלוטין ידעתי. כבר הייתי אפילו בתוך קבוצות, ואפילו התייעצתי בעילום שם עם איזושהי פסיכולוגית באיזה פורום, והייתי כבר מבושלת מכל הכיוונים. Well done, מבושלת. ואפילו באיזושהי תקופה, התחלתי לקנא בגלית, בנשיות של גלית, שזה היה מבחינתי איזשהו קו אדום של אני מאבדת את זה, של זהו.
אוקיי.
קינאתי בהכל, בבגדים שלה, בגוף שלה, בהכל. זה פגע בכל חלקה טובה בהתנהלות שלי מולה, אפילו באינטימיות בינינו. זאת אומרת, יותר העסיק אותי מה היא מרגישה מאשר מה אני מרגישה. זה הגיע למקומות כאלה. ואז באתי אליה יום אחד, אמרתי, אני חייבת, אני אאבד שפיות. ואמרתי לה, גלית, את זוכרת שלפני כמה שנים טסנו לפראג וקנינו לך טייץ תרמים? נורא נורא קר לי ברגל, הפצועה שלי. את יכולה להשאיל לי אותם? עכשיו, זה לא שלא שמתי את הטייץ האלה בלי שהיא תדע איזה 400 פעם.
כן.
כי הייתי לובש את הבגדים שלה. והיא אמרה לי כן. ואז שמתי את הטייץ האלה, אבל זה כאילו פעם ראשונה היה באישור. כאילו לא, זה היה פעם ראשונה שלא התחבאתי.
כן.
הייתי עם טייטס נשיים במיטה ליד אשתי, וזה
בחוץ.
היה נראה לי, בהתחלה חשבתי שזה יהיה מה זה דפוק והזוי, ואני אזרוק את זה מעליי, אבל זה היה לי הכי נעים בעולם, וזה היה נראה לי הכי טבעי בעולם, והרגשתי שאני אני בנקודת אל-חזור, שזהו, קפוט.
עברתי את
זהו.
הגבול.
עליתי על רכבת הרים וגמרנו. ובמשך כמה ימים ביקשתי עוד משהו ועוד משהו, בהתחלה גלית אמרה כן, אבל אז כנראה, ואני חושבת גם שהיא חשבה שמדובר באיזה משבר חמור של גיל 40,
כן.
אבל אז הבקשות כנראה הפכו להיות יותר ויותר ביזריות, ובאיזשהו שלב היא שאלה אותי, היא אמרה לי, סטופ, לאן זה הולך? מה את רוצה להיות? היא דיברה עליי בזכר אז.
כן.
דנה אינטרנשיונל?
אופה.
ואני
כמילת
עניתי לה,
גנאי או
לא, כיעד,
כן.
כאילו לאן אנחנו עוד מתקדמים פה?
כי באמת אף אחד לא הכיר אז את המושגים האלה,
לא,
ורק דנה הייתה.
ואני עוד עניתי לה כן.
איזה אומץ.
3 ימים בכינו, בכי.
כן.
אני סיפרתי לה לצד מי חיה 25 שנה, רבע מאה, וגלית
חיה
מבחינתה,
גדלה, כאילו
כן, גלית מבחינתה יכולתי להיות גם איזה רוצח סדרתי שחי בבית, לא היה לה מושג. אבל איזה היא אמרה לי שהיא אוהבת אותי, ושהיא לא רוצה שניפרד, ושהיא תעשה איתי את התהליך.
כל הכבוד לה.
כן, נוצר מצב שאני יצאתי מהארון, והיה לי ארון חדש, זה החדר שינה, כי אף אחד חוץ ממנה לא ידע. אז הייתי חותכת מהעבודה ב-10:30 בבוקר, בשביל להיכנס לגן שעשועים שלי, וגם סוגרת את הדלת, מה שלא עשיתי אף פעם, והילדים קצת התחילו לחשוד,
מה העניינים? מה
ואגם
קורה עם
בא
אבא?
איזה יום אחד, אגם בא איזה יום אחד לגלית, ואמרה לה או שאבא חולה מאוד, או שהוא מסתיר סוד גדול, ואז לא הייתה ברירה, היינו צריכים לספר להם. וכשסיפרנו להם, זה לא היה, כאילו לנו לא היה מושג מה הולך פה. באמת, לא היה לנו מושג.
נכון.
מה שעניין אותם זה שאנחנו נשארים פה בבית הזה, ביחד, ונשארים בחדרים שלהם, חברים שלהם. באמת, אנחנו לא ידענו מה הולך להיות עוד חודש, מה הולך להיות עוד חצי שנה, מה הולך להיות עוד שנה. גם היינו כל כך לא מעורים בחיי הקהילה. כי זה לא טרנסית צעירה שבגיל, לא יודעת, 13 יצא מהארון, או הרבה מאוד טרנסיות שמתחילות את דרכן בקהילה כהומואים, ואז יוצאות
כן.
מהארון, אבל הן חיות את הקהילה. אנחנו לא חיינו את הקהילה, זה עזר לנו לחלוטין. אנחנו היינו המשפחה
לבד זה.
הכי נורמטיבית בעולם. אבא, אמא, 4 ילדים, 2 מכוניות, 2 כלבים, דג זהב. הכי נורמטיביים. לא היה לנו מושג, באמת לא היה לנו מושג. עשיתי את התהליך אולי הכי קשה שקיים בעולם עבור בן אדם,
כן.
ביחד עם גלית. עשינו הכל ביחד, באמת. אפילו בדרך הקמנו עמותה. שקראו לה גאווה ישראלית, והפכנו להיות, פתחנו את אירועי הגאווה בבית הגאה ב-2016, הפכנו להיות סלב של, זה היה מ-0 ל-100.
בדיוק,
מ-0 ל-100. הפכנו
מבית
להיות
פרטי.
סלב של העולם הגאה.
כן.
באיזשהו שלב, במאי אופיר טרנין ויס דוקו נכנסו לתמונה, והתחילו לצלם פה סרט דוקומנטרי שאף אחד לא היה לו מושג
לאן זה הולך?
לאן זה הולך. זה בסוף זכה בפסטיבל הסרטים פה, וזה טס לארצות הברית והיה מועמד לאוסקר בארצות הברית,
תשמעי, זה סרט אמיץ.
והתחיל לזכות שם בפרסים ולהשתתף בפסטיבלים בעולם, וטסנו עם הסרט לחו"ל למלא מדינות, וזה היה באמת מטורף מה שנהיה, ממש.
מבית קטן של דלת סגורה, הפכתם להיות כאילו הפוסטר של כולם.
נכון.
ואיך הילדים קיבלו את זה? כל העולם יודע את הסוד שלהם.
שמי, היה קשה. עברנו תקופה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, אני חושבת שבסרט פחות רואים את זה. קודם כל, הסרט, כשהתחילו לצלם אותו, הם כבר היו באיזשהו שלב קצת יותר מתקדם. הכי היה קשה פה, כשאני יצאתי מהארון, יובל הגדולה שלי הייתה בת 17, ירדן היה בן 14,
וואו.
אגם בת 11, אפילו קצת פחות, ופלג בת 6, 7,
פיצי.
משהו כזה, פיצית. עכשיו, הקטנות, הן היו ממש קטנות.
יותר קל להם.
היה להם יותר קל. הגדולה, גם נראה לי שהיה לה יותר קל. מי שהיה לו הכי קשה זה היה ירדן. גם בן, גם...
14 זה הגיל,
גם
הגיל.
14, הגיל הקשה הזה, וגם, את צריכה להבין שעד אותו רגע בבית זה היה ממש... הבנים נגד הבנות, כאילו ירדן ראה באבא שלו איזה סוג של מודל, ואני לפני התהליך טסתי עם ירדן לטיול בר מצווה לבד, איתו, והיינו במשחק כדורגל בקאמפ נו בברצלונה,
מה, הוא נשאר לבד?
והוא כאילו נשאר, כאילו שמיים נפלו לו לכתפיים, היה לו קשה, אבל הוא אסף את עצמו מהר, והוא לקח לו קצת זמן, אבל הוא הצטרף בחזרה ללהקה.
תשמעי, את מתבשלת בזה כל החיים שלך. הם עכשיו גילו. זה לוקח זמן
נכון,
להתבשל,
נכון. היו פה אפילו
להבין.
קטעים שאמרו לי, הייתה תקופה שאפילו אמרו לי, אם את רוצה שנביא חברים, כשהם מגיעים, תעלי לחדר למעלה. הייתה גם תקופה כזאת, זאת אומרת, התהליך הוא באמת התהליך הכי... קשה מבחינה פיזיולוגית, נפשית, מנטלית, משפחתית, you name it, הכי קשה. הכי קשה שקיים, לי, לכל הסובבים, אבא שלי ניתק איתי קשר כמעט מיד, עשה את זה גם באיזה אס-אמס, זה.
Okay.
ואימא שלי שהיה לה נורא נורא קשה, כי אימא שלי גם כן, היא ראתה בי איזשהו סוג של... מודל להצלחה, כי אחותי היחידה בגיל 14 וחצי יצאה מהארון כלסבית.
אוי, התקלקלה
ובמשך
המשפחה
שנים,
לגמרי, כן.
כן, אני במשך שנים הייתי מודל לאיזה בן מושלם, קרייריסט, שהביא לה נכדים,
כרטיס
ופתאום
ביקור.
הכל, כן, פתאום הכל התפוצץ, ואת יודעת, גם בטבע שלנו, כל אחד לוקח את זה לכישלון שלו, איפה אני נכשלתי, מה זה אומר עליי, מה יגידו עליי. אז לכולם היה קשה, זו הייתה תקופה ממש ממש לא פשוטה. ואז טסנו לתאילנד, אני וגילי, לעשות את הניתוח התחתון. היא טסה איתי, ואפילו הצוות של הצילום,
כן.
מי שיראה את הסרט משפחה בטרנס, יראה שיש שם חלק נכבד, שצולם בתאילנד, ושם אני חושבת שהיו הבקיעים הראשונים בחומה, כי אני סבלתי שם סבל גדול מאוד. עכשיו, תקשיבי, כדי שאני אסבול, צריך להיות ממש סבל, אני מזכירה לך, אני...
קצין
בוגרת
קרבי.
4 שנות שיקום של פציעה קרבית קשה. סף הכאב שלי הוא באמת גבוה, אני לא סתם אומרת, באמת גבוה. נדקרתי כל כך הרבה פעמים שאת לא יכולה להבין, אבל ביום שהגעתי, יום למחרת, שהגעתי לתאילנד, קיבלתי דלקת ריאות. ונותחתי.
עם דלקת ריאות.
עם הדלקת ריאות, תוך כדי שאני מקבלת אנטיביוטיקה, ושלושה ימים אחרי הניתוח, כשזמן ההחלמה הראשוני מוגדר בכל מקום בעולם, שבוע שכיבה מלאה, אצלי זה שרד 3 ימים, כי מהשיעול של הדלקת ריאות דברים זזו,
אוי
אוקיי?
ואבוי, אוי
כן,
ואבוי.
אני סבלתי
זה
ממש,
בפנימי מתבלגן
הייתי
לך בכאבים.
כאובה ברמות מטורפות, וגלית באיזשהו שלב איבדה את הסבלנות, רואים את זה בסרט גם, יש לה את הקטע הזה מול המצלמה, רואים שהיא איבדה שם את הסבלנות. ובאיזשהו מקום אני חושבת גם שגלית חשבה שאני אצא מהניתוח הזה מחויכת לכל העולם, מודה לכל העולם, וזהו.
והבעיות ייפתרו.
והחיים שלנו, לא, והחיים שלנו יחזרו להיות השקט, השגרה הזאתי, והם לא, כי אני ממש סבלתי והייתי במצב רוח ירוד תקופה ארוכה, כמה ממש חודשיים שלושה אחרי הניתוח, הייתי בחרדות איומות ובפחדים, הייתי צריכה להתרגל להכל, כאילו אנשים לא מבינים מה זה ניתוח לשינוי מין, אבל אני בפעם הראשונה שישבתי לעשות פיפי,
חשבתי על זה.
אני לא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי, אני אמורה להתאמץ שהוא יצא? לא להתאמץ? לדחוף אותו החוצה? מה לעשות?
נכון.
עכשיו, כשאת חושבת את הדברים האלה, קורה משהו מדהים. לא יוצא פיפי. ואני בחרדות שלי, נורא נורא נלחצתי, שמא אולי יש לי, עשו לי איזה בעיה בשלפוחית שתן. את יודעת, החרדות מתחילות לרוץ לך לכל הכיוונים.
בטח.
זה מנוע, סליחה על הביטוי, אבל זה מנוע חדש. ואני לא יודעת איך להשתמש בו, אין מדריך.
לא
אוקיי, לא
נולדת ככה.
נולדתי ככה, לצערי. ועברתי תקופה, שוב, כולם חשבו שאני הולכת לתקופה של עננים ורודים ממטירי
כן,
בזוקות,
מה, היית שם
ואני הגעתי
חלום.
לעוד גיהנום.
אני חושבת שגם את לא ציפית לזה.
לא, אני הגעתי לעוד תקופה של גיהנום. עם כאבים לא פשוטים, ודימומים,
וואו.
וגלית נחלשה קצת, כן. הייתה שם עייפות החומר די רצינית.
היה לה המון עם מה להתמודד. וגם
כן.
איזושהי התנפצות של אשליה, שהנה, זהו, מעכשיו הכל טוב.
נכון, גם התנפצות של אשליה, של מה יכול להיות, מה היא ציפתה שיהיה, אבל היא התעייפה, וגם באותה תקופה עטפנו את עצמנו באובר קהילה.
כן.
תראי, אני אקח אותך להיום, אין לי חבר או חברה אחת מהקהילה. לא מהקהילה הטרנסית, מהקהילה הלהט"בית.
בסדר, אבל זה, אתה יודע, זה
לא,
חוץ.
לא כי, לא, הם הכי מדהים, אנחנו הכי מדהימים בעולם. הם הכי מקסימים. אין, פשוט זה לא יוצא. אבל שם כאילו אילצנו את עצמנו, כאילו חיפשנו אותם, אספנו אותם. היינו עושים פה ארוחות שישי ל-50 איש, ועושים להם ארוחות שישי גדולות עם שולחנות נפתחים, ויוצאים לפיקניקים מיוחדים. כי ממש
קיצוני.
חיפשנו את עצמנו, חיפשנו למקם את עצמנו.
איפה זה נורמלי?
כן, מה הנורמלי פה בעצם? והיות וזו הייתה הקהילה, אז כשחזרנו, עטפו את גלית כמה נשמות טהורות, לסביות, שראו שלגלית קשה איתי, ולהם היו תוכניות אחרות לגמרי לגבי גלית.
איזה באסה.
הם ראו בה פוטנציאל, זה כבר, היא
גם
הייתה נורא
חדש.
פרשית, זה היה ממש השקעה בטוחה שם. ובמקום לחבר בינינו ולחזק בינינו, כמו שחברות טובות אמורות לעשות, הם פירקו אותנו. ממש.
וואו.
ממש בהגדרה פירקו אותנו.
אם אני,
לגמרי.
לסיפור שלך עד פה, עברתם קשיים מגיל 15 וחצי,
נכון.
נפצעת, ואז הניתוח, וארבעה ילדים, ובאמת חיים שלמים ביחד,
נכון.
באישור, באהבה נורא גדולה. אפילו חידשתם נדרים אחר כך כשתי
נכון,
נשים.
עשינו טקס חידוש נדרים.
כאילו, אם הייתי סוגרת את המצלמה פה, איזה יופי. איזה
את יודעת,
סיפור
זה
מדהים של
מדהים, כי
תהפוכות.
אופיר, הבמאי, כשהוא התחיל לצלם את הסרט, הוא היה בטוח שהוא מצלם סיפור אהבה.
הוא
גם
צילם סיפור
הוא,
אהבה,
תוך כדי
תשמעי.
סרט, התהפך לו הסרט. הוא לא את החצי סרט השני, הוא בכלל לא תכנן אותו. זהו, אז היא הלכה לדרכה, היא יצאה מהבית. היא נשואה לאישה בשם זוהר.
איזה קטע.
כן,
אז מה היה בא
וזהו.
בתוכה? אז כנראה האישה שבך התאים לה.
התאים לה. התאים לה, כן. זה מה שעושה לה כיף, זה מה שעושה לה טוב.
לא, כאילו, זה כאילו, הגלגל הוא כזה, בסוף את עם אישה והיא עם אישה.
נכון, אז הם אומרים תמיד על הילדים שלנו שיש להם ארבע אימהות, בפסח זה תופס חזק. כן, היא אישה וטוב לה.
וגם את.
ואני פגשתי את שירלי לא הרבה זמן אחרי הפרידה שלנו, אחרי שהיא עזבה את הבית. זה גם סיפור בפני עצמו, שירלי, כי שירלי הייתה מאורסת לגבר לפניי במשך 5 שנים.
קטע.
כן, והיא הייתה בארון לחלוטין. זאת אומרת, אני אחרי הפגישה הראשונה שלי עם שירלי, גם כן, יש לפעמים, אני לוקחת על עצמי כל מיני אתגרים מטורפים כאלה, כי אחרי הפגישה הראשונה שלי עם שירלי, אני יסעתי אותה הביתה, והיא אמרה לי, תעצרי לי בתחנה פה. אז עצרתי לה, והיא רצה הביתה לאיזה סמטה כזאת בפנים, וזה, היא קלטה שאימא שלה הייתה בחלון, ושתביני כמה בארון היא הייתה. וגם היום שאני מסתכלת על זה, היום אני מסתכלת בפרספקטיבה לאחור על הרבה מאוד דברים. פעם למשל היו שואלים אותי, אני מופיע בפני קהלים גדולים מאוד בארץ, בחו"ל, יש לי הופעה שנקראת ברוך שעשני אישה, ותמיד היו שואלים אותי, תגידי, את היית עושה את התהליך עוד פעם? אז בהתחלה הייתי אומרת להם, כן, בטח, מה זה, אני אישה מאושרת, אבל את יודעת, כחלק מהביטחון שצברתי במי שאני, במה שאני, אז היום אני גם יכולה להציב לעצמי סימני שאלה.
כן.
ואני מסתכלת היום לאחור, ואני אומרת, אני ממש לא בטוחה. כאילו, איך עשיתי את זה? כאילו, בא לי לטפוח לעצמי על השכם עד מחר. אני מסתכלת,
כן.
נגיד, על שירלי, ואני אומרת, איך אחרי כל זה יצאתי מישהי בארון? כאילו, עברתי איתה יציאה מהארון. מההתחלה. כאילו, לא חיפשת עכשיו איזה לסבית ותיקה.
שנוח לצאת בחוץ.
כן, שנוח זה להתחבא עוד פעם להיכנס לארון.
ואיך שירלי יוצאת איתך כשיש עלייך סרט, שאין דילמות, אף אחד לא
שירלי
יודע.
צולמה בסרט. אם מי שיראה את הסרט יראה שבסצנה האחרונה שירלי שם איתנו בארוחת שישי, היא שם.
כן.
היא כבר שם, כי הסרט הוא המשיכו לצלם אותו אחרי הפרידה.
כן.
ואחרי הפרידה כמה חודשים. ושירלי כבר הייתה שם, אז כבר רואים אותה בסרט, היא מופיעה, היא מככבת
אין
בסרט,
שם.
כן.
הבאתם ילד.
הבאנו ילד מדהים, 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 אושר לעולם, קוראים לו גל, היא ביצית של שירלי, מתרומת זרע, כי אני, כשיכולתי להקפיא את הזרעים שלי, מי שהבטיחה לי אהבת נצח, גם אני וגם שירלי היינו רוצות שזה יהיה, אבל זה לא.
ביולוגי.
אבל, ואני חייבת להגיד שהיו לי פחדים נוראים עם הקטע הזה. נוראים. בגלל שאני אימא לארבעה ילדים.
פחדים
בגלל.
שמה?
פתאום את מביאה ילד שהוא לא ביולוגי שלך, ואני לא מתביישת מכלום. לא התביישתי, גם, לא, אני לא מתביישת להגיד ששאלתי את עצמי, אם אני אוהב אותו, כמו שאני אוהבת אותם, אם אני ארגיש אליו, כמו שאני מרגישה אליהם.
שאלה לגיטימית לגמרי.
וזה היה מטורף. זו הייתה אהבה ממבט ראשון. קודם כל, דאגנו להכל. אנחנו עשינו, אני אמרתי לשירלי, אני לא משחקת משחקים. אם אני מביאה ילד, הילד נולד לשתי אמהות. אין משחקים פה, ולכן קודם כל התחתנו, ואנחנו במשרד הפנים רשומות כנשואות.
זה לא נורמלי, כי זה נשמע לי הכי הגיוני.
כשאנחנו עשינו את זה במשרד הפנים בעכו, הפקיד כמעט התעלף.
בעכו, נו. תעשו
כן,
בתל
הוא כמעט
אביב, יהיה
התעלף,
יותר קל.
הוא נורא רצה להגיד לנו לא, אבל באנו מצוידות כל כך בכל המסמכים והחוקים, שלא היה לו מה לעשות, ואז גם התחלנו את התהליך הורות כשגל היה עובר, וסיימנו אותו כששירלי הייתה 3 חודשים לפני הלידה. אני כבר הייתי אימא של העובר, וככה העובר נולד לשתי אימהות בצו הורות.
מדהים.
אבל עזבי את כל הטיפסולוגיה והחוקיולוגיה, האהבה ממבט ראשון הזאת, להרגיש שהוא ישר עוד חדר בלב, זה היה מטורף.
עוד ילד.
זה פשוט היה מטורף.
אני כולי
זהו.
מחייכת, מה לשמוע על הדבר
היום הוא
הזה.
הצעצוע של הבית.
ברור. תגידי, איך היו התגובות? כי קראתי קצת תגובות בפייסבוק על איזה פוסט ופה ושם, וכאילו הם לא היו כאלה טובות. היה מסכנים הילדים שאיבדו אבא, מה עוד? כל מיני... הילדים
תראי,
המסכנים.
תראי, תראי. קודם כל, כמו כל סלב מתחיל, כן נחשפתי, אוקיי? כמו כל אחד שנחשף, אוקיי? אני לא אקרא לעצמי סלב. כמו כל אחד שנחשף, אמרו לי בהתחלה, בכל אמצעי התקשורת שהגעתי אליהם, אל תקראי טוקבקים. אמרו לי,
אפשר?
אמרו לי, אי אפשר. אבל, ובהתחלה, גם הייתי עונה, ואימא שלי הייתה עונה,
זה
אימא
אתה.
שלי בכלל הייתה יורדת מהפסים, אימא שלי הייתה משתגעת. אבל זה עבר, כי מה אכפת לי מה הם אומרים? אימצנו לעצמנו את המשפט, מי שלא טוב לו, יום טוב לו. וגם, הרי ההוכחה לכמה הילדים הם ילדים מוצלחים, לכמה... זה שאישה טרנסית יכולה להיות אימא לא פחות טובה מכל אימא, ומחנכת לא פחות טובה מכל אימא, והילדים שלי הם כל כך מדהימים, וכל כך מוצלחים, וכל כך מאושרים, ואני לא מתביישת להגיד, אני די מוצלחת קרייריסטית, ואני
כן.
נשואה למישהי מאוד מוצלחת, ותרמתי את חלקי למדינה הרבה יותר מכל הטוקבקיסטים האלה למיניהם, ועשיתי דברים הרבה יותר עבור המדינה הזאת מרוב הטוקבקיסטים האלה.
את בסדר עם עצמך.
אז אני ראיתי מה זה בסדר עם עצמי, כאילו, שיגידו, את יודעת, לקרוא טוקבקים זה דבר אחד, היו פעמים שאני הופעתי בהופעות, ומול הפרצוף אמרו לי דברים. אני זוכרת שאיזה פעם אחת הופעתי בקיסריה, בבית של איזה... איש מאוד מאוד עשיר, איזה יבואן רכב גדול בארץ. כשאני ושירלי הגענו אליהם בשביל להופיע, היינו צריכים בשביל לצלם את הגינה, היינו צריכים תמונה פנורמית. כאילו, משהו כזה, וישבו שם אנשים שמאוד מאוד מחזיקים מעצמם. ואחד הגאונים האלה, הוא אמר לי בשלב של השאלות, הוא שאל אותי אם במקום... לעשות ניתוח לשינוי מין, לא שקלתי לנתח את המוח.
שאלה מצוינת.
הוא שאל אותי את זה, את מול הבן אדם,
כן.
עם עוד אנשים, אני באמת לא זוכרת אפילו מה עניתי לו, לא עניתי לו, לא, אני לא נשארת חייבת לאף אחד, אני גם עונה בצורה מנומסת, ויפה, אני לפעמים עוקצת קצת, אבל אני עונה.
עצו אותך, זה בסדר.
אבל כן, והדעות האלה תמיד יהיו פה. מי שחושב שאנחנו חיים באיזה עידן גדול של אור, טועה. לצערי, אנחנו עושים, בדיוק כמו כל יתר העולם, אנחנו פונים ימינה, ונהיים דתיים יותר,
שמרנים.
ומסורתיים יותר, ומאמינים יותר. לא שיש בזה רע, זה רק פשוט בדרך כלל לא מסתדר עם הקהילה הלהט"בית. זה פשוט לא מסתדר, אין מה לעשות.
אני חושבת
אוקיי?
אבל שלפני 10 שנים, הדעות היו הרבה יותר סגורות. אני חושבת שאני מסתכלת על הדור של השמיניסטים, של השביעיסטים היום,
זה לא כי
הם
אנחנו
יותר
השתננו.
מקבלים את זה.
לא נכון. זה לא כי אנחנו השתננו. זה כי
אלא?
הטכנולוגיה השתנתה, זה כי התקשורת השתנתה, זה כי היום הכל הרבה יותר מוחצן, שומעים על הכל הרבה יותר, כותבים על הכל הרבה יותר, זה שונה. התקשורת בין האנשים היא שונה, ולכן הווירליות של זה שונה. הפעם לא היה האח הגדול שבכל עונה, או איזה הומו או לסבית או טרנס
אז
או
שינינו
טרנסית
את זה.
ייכנסו ויהיו במרכז שלך בפריים טיים. זה פשוט לא היה.
אבל זה נרמל את זה. אני מבינה, זה לא האנשים המוזרים האלה, זה אסי עזר, זה מישהו סופר
אני לא
מצליח, זה
יודעת,
עברי
כשאני
לידר.
שומעת היום את חבר כנסת פינדרוס אומר את מה שהוא אומר, אז אני לא יודעת כמה דברים מנורמלים. אני באמת באמת, אני באמת באמת לא
אבל
יודעת.
בקהילה הספציפית הזו, אני מסכימה איתך, בואי, חשוך
נכון.
שם מאוד.
עם גל אני חווה הרבה מאוד דברים פעם ראשונה. אני פעם ראשונה אימא, מ-day
כן,
one.
נכון.
פעם ראשונה יש לי ילד שמהרגע שהוא התחיל לדבר קרא לי אימא. פעם ראשונה אני יושבת באספות הורים עם האימהות כאימא,
כן.
בגן. באמת, הוא מייצר אצלי התרגשות באמת מטורפת. ונורא נורא פחדתי, ובאתי לפגישה, אספת הורים הראשונה בגן, ופתאום הגננת, בלי שאני אגיד כלום, אמרה, אנחנו מדברים בגן הזה על כל סוגי המשפחות. ואצלנו אין אימא שבת, אבא שבת, יש הורה שבת. ואני יצאתי נפעמת. למחרת בבוקר שעשיתי, הבאתי לספר שאנחנו מקריאות לגל לפני השינה, על אימא ואימא, אימא הדר ואימא יעל,
כן.
והיא קראה להם, לילדים, את הספר, וזה היה, זה היה תענוג, ממש כאילו.
זה נותן לי המון תקווה מה שאת אומרת. את יודעת למה? כי זה הרי מתחיל מלמטה. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא נולד הומופוב, אף אחד מאיתנו לא נולד שונא, אף אחד מאיתנו לא... זאת אומרת, לילדים זה בהכי טבעי והכי הגיוני שיש הכל מהכל, זה בסדר. וככל שאנחנו גדלים והנורמות והערכים ומה שאנחנו סופגים, סוגר אותנו. אבל אם אנחנו פותחים את זה כבר מהגן, איזה יופי.
ואיזה יופי זה כשמדובר ב... לא בגננת בת 27, בגננת עם 40 שנות ותק, מאוד ותיקה, אוקיי? זה לא
אז היא גם מאוד
מהמודרניות האלה.
מקצועית ומאוד מבינה.
נכון, נכון.
עמית, תודה רבה. איזה סיפור, איזה אומץ, באמת. מקסימה, והיה לי תענוג.
גם לי, מאוד.
ושיהיה לכם מלא בהצלחה.
יאללה, שיהיה לכולם בהצלחה, וש... החיילים שלנו יחזרו בשלום, ושהשבויים שלנו יחזרו, ושנחזור, שהתקופה הזויה הזאת תסתיים.
אמן.
ואת יודעת מה?
תודה רבה.
תודה לך.
ביי ביי.
ביי.
עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר www.maya-horim.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.